אז שלום, אני דוד פורר.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני דוד פורר, ואני השוטר הטוב היום. אתמול פרסם כתב הארץ גור מגידו, שעורך דין ישראלי הורשע על פי הודעתו בארצות הברית בכך שהוא נתן במשך 8 שנים שוחד למי שהיה מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו. עוד לפי הפרסום של עיתון הארץ, המידע הועבר לפרקליט המדינה שי ניצן, ומאז לא נודעו עקבותיו של המידע. חקירה נגד מי שהיה מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו לא נפתחה. השילוש הקדוש של מערכת אכיפת החוק בישראל עם היועץ המשפטי לממשלה, מפכ"ל המשטרה ופרקליט המדינה, מספרים לנו שאלה אנשים צדיקים ותאורים, אנשי מקצוע מובהקים שרק שלטון החוק ורק הצדק, היושר והענווה הם נר לרגליהם. הם שומרי הסף, המצילים אותנו מפני העבריינים, הביביסטים והמתנחלים. שמעתם את זה פעם שאומרים? לא יותר מפעם אחת. אתם בטח זוכרים שלפני מספר שנים חשפה איילה חסון, הקלטה שבה היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, מספר בשיחה גלויית לב את העובדה שלפי הבנתו, פרקליט המדינה, שי ניצן, מחזיק אותו בגרון. אבל הם כמו כהנים גדולים, אסור להציע שיהיו נתונים תחת ביקורת, וכל שיחה על הגבלת סמכויותיהם משולה לצלם בהיכל. ואלה רק הדברים שנגלו לעינינו, אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, אנחנו לא יודעים מי עוד מוחזק בגרון ועל ידי מי, כולם כמובן מכחישים הכל, אבל דבר אחד אנחנו יכולים לדעת בוודאות. ההתייחסות לראשי מערכת אכיפת החוק כאל שומרי סף, צדיקים ומקצועיים, טעונה בדחיפות בדיקה מחדש.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. תגיד, אדוני ראש הממשלה, האם אתה מודע לכאן אתה מוליך את מדינת ישראל? עזוב לרגע את הקונספציה שאתה אחראי לה שהביאה לטבח הנורא של 7 באוקטובר, עזוב את ניהול האירוע, את היחס שלך, איך לומר, המשפיל לצהל ומפקדיו, ואת אטימות הלב בעניין החטופים. מה בדיוק אתה חושב שאתה מעולל יחסנו עם בת הברית הנאמנה שלנו, ארצות הברית? במחיר השרידות הפוליטית והאישית שלך, אתה מחריב את הכל סביבך, מלא סביבך, אבל למה סביבנו? בן גביר, סמוטריץ', החרדים, חלק משרי וחברי הכנסת של הליכוד סוחטים ממך דמי חסות, ועם ישראל משלם את המחיר. ובכל פעם שנראה לי שנמוך ממצבנו אי אפשר עוד לרדת, מתברר שלחבית הכישלון אין תחתית. ואז אני נזכר באריק שרון המנוח, האיש שהכיר אותך והגדיר אותך טוב מכולם, שחית ונשחת. לאריק שנבחר ב-2001 היו כזכור 19 ח"כים של הליכוד. לך יש פי 2 ועוד 1 עודף. זמן קצר אחרי בחרו לרשות הממשלה, אני זוכר, ניסו שרי ש"ס לסחוט את אריק. הם הצביעו נגד התקציב בממשלה, מה שמותר, ונמנעו או לא באו להצבעה בכנסת. באותו ערב, ממש, דקות אחר כך, הם קיבלו אותם שרי ש"ס, מכתבי פיתורים. בהתנתקות הציעו יהודי דבר לאריק, לך אל הרב עובדיה והכל יבוא על מקומו בשלום. אריק, עוד כשגיין כשר, ביקר אצל לא מעט רבנים, אבל אז, כשהיה ראש הממשלה, הוא השיב, עכשיו, כשאני ראש הממשלה, יכבד הרב, או יכבד הרב, סליחה, ויבוא אליי, ואני אשמח מאוד לפוגשו, ושלח את היועצים לכל הרוחות. חומר למחשבה, אדוני ראש הממשלה.
היי, דוד, מה שלומך?
ברוך השם. איך אתה?
אני יופי. למדת את הפרינציפ מהר. זה נקרא להרוג אותם מרקות. Killing them softly. יש שיר כזה, אתה עושה להם שוטר טוב, ואתה שוחד אותם שחיטה כשרה את כל החברים שהזכרת. ומה להגיד, במידה לא מבוטלת של צדק. אני שומע דברים בלתי נתפסים. אם סוגרים כזה דבר, בא עורך דין, בסדר, הוא עושה את זה באמריקה אחרי שהוא ברח מפה, למיטב זיכרוני, אני לא רוצה להגיד, אני לא כל כך זוכר אותו, ודאי לא הכרתי אותו. נדמה לי שהוא היה בצוות ההגנה של קצב באיזשהו שלב.
הנשיא קצב, כן.
כן. ואז הוא יושב באמריקה ואומר שחטתי את המפכ"ל. וחוטף שם, אני לא יודע מה, לא יודע, גם לא מעניין אותי כל כך. ופה, מה שנקרא, מתעתעים את זה מתחת לשולחן, נשמע, אבל אתה יודע מה, אנחנו הולכים לדבר על זה עם אחד שמבין דבר או שניים בדברים האלה.
בהחלט, עוד אחד ציון אמיר. מי שבאמת הוביל את ההגנה לנשיא קצב, עוד מעורדין ציון אמיר.
אז מה אנחנו מבלבלים את המוח אחד לשני? תכף נשמע דברים מפי רוח הקודש.
לא יודע, רוח, היום אנחנו, זה מה שצריך להבין, אני חושב שאין יותר צדיקים ותאורים וכאלה שאתה יכול לסמוך ולהגיד הכל בסדר והכל טוב, הם מלאכים.
אני אף פעם עוד לא אמרתי על מישהו שהוא צדיק גמור.
אבל רציתי לשאול אותך, אחרי הדברים שאמרת לראש הממשלה נתניהו, מי אתה חושב במערכת הפוליטית היית רוצה לראות במקומו?
זה לא שייך, להפך. אני לא אחזיר לך בשאלה, אני אחזיר לך באיזה סוג של הקנתה. דווקא ביבי, מכולם, עם כל היכולות, עם כל הכישרון, עם כל ההבנה של ארצות הברית, דווקא הוא, אצלו הלכו הברקסים, רק בגלל סמוטריצ'ים ובן גבירים וחרדים. אני
לא
מכיר אותו.
אני לא אוהב את הפיתור של סמוטריצ'ים ובן גבירים.
אז בסדר, אתה צודק, תוריד את היוד מהם בסוף, אתה צודק. אבל זה ברור שזה לא החלטה תבונית שלו.
איזה החלטה אתה מתכוון?
כל החלטות לשלם את המחירים, כל החלטות לשלם את המחירים, לא לקום עכשיו ולהגיד להם, תודה רבה, הבנתי אתכם, אתם ריחיים על צווארי, אתם ריחיים על צווארה של מדינת ישראל, אני עושה מה שטוב למדינה. יש לנו רק חצי דקה, תראה, אנחנו נעיף איזה מרועיין ונדבר, כי יש לנו. טוב, אז כמה זמן זה לחדשות? למה מפסיקים אותי לפני הזמן? בבקשה. טוב, תענה לי.
אני חושב שעם כל הביקורת היום על נתניהו, בקרוב, בעוד כמה שנים, אנשים ידברו בערגה על נתניהו, ויגידו, איפה היה נתניהו שהיה מתון? עכשיו אנחנו כבר, העם הלך עוד יותר ימינה.
אני לא מוציא את זה מגדר אפשרות.
עכשיו, 17:00, עם רוני ברון ועורך הדין דוד פורר.
חזרנו דוד, יש לנו תוכנית עמוסה, מלאה, מעניינת, מתחומים שונים ומשונים, ונתחיל במה שנקרא המצב הצבאי. איתנו נועם אמיר, כתב ופרשן צבאי של העיתון מקור ראשון. שלום נועם.
שלום לכם.
שני דברים, אני לא יודע כמה מפתיעים, אבל מדאיגים. אחד זה הנושא של המבצע הקרקעי שצהל פתח היום במחנה הפליטים נוסרת. מה קרה? אתמול נגמרה המלחמה והיום היא שוב מתחילה.
האמת היא אמר לזכותו של צהל שהוא אמר, אתם ממהרים להספיד את המלחמה, חכו, עוד לא סיימנו. מה שאנחנו רואים בנוסרת זה בעצם את אותם פעולות פשיטה, אפילו הצבא לא קורא לזה מלחמה, אלא מבצע חטיבתי. בעצם מוגדה 162, היא היחידה שנשארה כרגע ברצועת עזה, עם חיפויים של 401. נכנסים לנוסרת אחרי תקיפות של חגורות אש, כלומר משמידים תשתיות של מנהרות.
אבל מה זה יזום או תגובה למהלכים חבלניים של החיזבאללה שמרים ראש ויוצא מהפירים?
זה יזום, זה מבצע שהוא תוצאה של מודיעין שפוענח בימים האחרונים, והצביע גם על התשתיות הללו וגם על אפשרויות נוספות של מחבלים ואולי אפילו שבויים ונדרים. נזכיר שבאזור הזה לא רחוק משם חוסל בכיר חמאס מרואן איסה. היו שם כמה הרוגים, אבל אני לא מכיר איזשהו ממצא מאוד דרמטי ומיוחד שנמצא שם. אבל להבנתי המבצע הזה עוד לא הסתיים, אז אני מקווה מאוד שעוד יהיו לו תוצאות טובות.
מה זה, 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 זה משהו שאיכשהו מתקשר, גם אם לא גיאוגרפית, לאירוע או למבצע או לתקיפה של יעדי מחבלים שבו נרגו בני משפחת עניה?
אני חושב שכן, זה אזור, לשם בעצם הם היו אמורים להגיע.
כן, גיאוגרפי זה מתקשר, כן, נכון.
נכון, אז יכול להיות מאוד מאוד שאתה עושה חיבור נכון מאוד, אני חושב שיש בו היגיון גם, שני האירועים הללו הם תוצאה של מודיעין, כלומר, תכן מאוד שגם הפעולת חיסול אתמול שהייתה מאוד מבצע נקודתי ושיצא באותו רגע, ולא משהו שתוכנן, אלא משהו שהיה צריך לעשות אותו בידי, כדי למנוע פיגוע שהם תכננו עלינו, כולל מה שקרה שם הלילה. תראו, אזור נוסרת ועוד כמה מחנות מרכז, מקומות יחסית מאוד קטנים, אנחנו עוד לא פעלנו שם, אנחנו צריכים לפעול שם.
זה נכון.
אז יכול להיות מאוד שזה עוד התחלה.
צריך להדגיש גם, סליחה מיד נתן לך דוד, צריך להדגיש שכל הזמן דיברו על הצפון וחאן יונס, ובתווך בנוסרת כל הזמן היה איזה משהו unfinished business כזה, עוד לא סיימנו איתם, עוד לא סיימנו איתם. בבקשה.
אז הלב עם החיילים והחטופים ברצועת עזה, אבל העיניים כבר נשואות קצת לכיוון איראן. מה קורה שם?
אני חושב שהעיניים כרגע נשואות לכל מקום, אבל אין ספק שהזירה כרגע יותר מעניינת ומדאיגה, ואולי גם מאיימת, זה באמת איראן. מחכים בעצם לראות מתי איראן...
אבל תן לנו משהו קונקרטי, אנחנו צריכים כותרת. מה קורה?
תכף הוא יצלצל למת הזה שהנהיג את הכוחות האיראנים באזור, והוא ייקח ממנו כותרת של דוד פורר.
אני אגיד לכם מה, אני אחבר לכם כמה דברים ותעשו מזה אתם כותרת. כשאנחנו מדברים גם על האמירות של הנשיא ביידן אתמול, וגם של בכירים בבית הלבן על איומים מפורשים על האיראנים, אם אתם תתקפו מאיראן, אנחנו נתקוף יחד עם ישראל, כשאנחנו רואים את הנחיתה של מפקד פיקוד מרכז סנטקום בישראל, ממש ברגעים אלה נפגש עם הרמטכ"ל, נכנס ירד לבור, ויהיה אולי אפילו גם חלק מישיבת הקבינט הערב, אז צריך לחבר את כל הנקודות האלה ולהבין שמשהו קורה כאן במרחב.
יש כבר אבל מידע קונקרטי על משהו, נגיד אנחנו יודעים בפסע, נגיד זה היה בשמחת תורה, אנחנו צריכים לדעת.
בוא נתרגל
עליו.
תן לי לתרגל עליו חקירה נגדית.
בבקשה.
תגיד, אתה שומע את רחש המטוסים הולכים ובאים מעל החופים שלנו באיזה מטריה אווירית שלא הייתה שלשום או לא הייתה לפני שהרגנו את בן אהבת המרדות הזה, האיראני הזה בסוריה?
כן, בוודאי שכן. Okay. יש גם דיווחים לא רק בישראל, גם מחוץ לישראל, על תרגילים משותפים שישראל עושה עם כפריסים שמדמים גם תדלוקים למרחוק וגם תקיפות באזורים שמאוד מאוד מתאימים למתאר צפון ואיראן. אני חושב שישראל בעיקר כרגע
דרוכה.
עושה שני דברים. דרוכה זה ודאי, היא דרוכה מתחילת המלחמה, היא עושה שני דברים. אחד, היא מעוטטת את הצד השני, אנחנו לא פה מחכים לכם. אנחנו יודעים גם להכין לכם את מה שצריך להכין אם אתם תבואו לפני כן, ואני חושב שהאתגר הגדול זה לנסות להבין מה הם רוצים לעשות לפני שהם מחליטים לעשות. ואם אנחנו נצליח לסכל את זה...
למה שהאיראנים יבדו בשבילם? זה נראה לי סוג של שיח שאני לא מכיר דוגמתו, לשלוח להם טלגרמה, תשמעו. אם תראו מתוך איראן, אנחנו מוכרחים להחזיר לכם לתוך איראן. קודם כל, תבחרו לכם מקום אחר, שלא נצטרך לראות עליכם. דבר שני, אם לא תרגו ולא תגרמו יותר מדי נזק, אז אולי נחיל את זה. אני עוד לא שמעתי את מדינת ישראל מדברת ככה.
זה נכון, אבל רוני, אנחנו נמצאים...
אז אל תהיה עצוב, תענה לי.
אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כל המלחמה הזאת היא בשפה שהייתה זרה לנו ולא מוכרת לנו, ואני חושב שכשאנחנו פשוט מתרגלים את שפה חדשה. עכשיו, תראה, אין ספק שאפשר לשבת פה ולחכות שהטיל האיראני יגיע. מה הוא יפגע, אני לא יודע. אני לא חושב שהם מתכוונים עכשיו להשמיד את מדינת ישראל. הם מתכוונים לייצר תגובה תודעתית, יכול להיות שיהיו בה נפגעים, יכול להיות שלא, אני לא, באמת לא יודע. אני מכיר ארבעה תרחישים שמתכוננים אליהם. אבל בשורה התחתונה, ישראל רוצה למנוע מהם את ההישג הזה, בזה שהיא קודם כל אומרת להם, המחיר שלכם יהיה כבד יותר מהמחיר שאנחנו
נפגע. וחסר לי דבר אחד, אמריקאים שכל הזמן דיברו עד היום בדונט, הפעם לא אמרו.
אז אני חושב שכולם, כולם, כולם צריכים רגע אחד לשים בפרופורציות את מה שמשתקף מהתקשורת, גם בישראל וגם בארצות הברית, באשר למערכת היחסים בין ישראל לבין האמריקאים, גם בדרגים המדיניים וגם בדרגים הצבאיים. אני לא אגיד לך שהכל פרחים ושושנים,
ושמגיעים עם בוטבוניירות
שוקולד, אבל יש תארים עצומים בין איך שאנחנו מתארים את זה, לאיך שזה באמת עובד.
כן, עזוב, בוא, הדרגים המקצועיים, הדרגים הצבאיים, גם שהיה הקטטות הכי חריפות, ושהמנהיגות לא דיברה אחד עם השני, ובאמת, הדרגים המקצועיים ידעו לעבוד ביחד. תודה רבה, נועם. תישאר ער, בבקשה. אל תלך לישון בשלושת הימים הקרובים, ואם אתה יודע משהו, תעיר אותנו, אנחנו נעלה לשידור ונעלה אותך. תודה רבה לך, נועם.
תודה לכם.
טוב, בוא נעבור לעורך דין ציון אמיר, שנמצא איתנו על הקו, מומחה בדין הפלילי. ערב טוב, ציון.
שלום, ציון.
שלום, רוני. שלום, פורר.
מה שלומך? 50 שנה אני משדר, הוא לא הסכים לדבר איתי פעם אחת עד שהבאתי את הצעיר הזה, וישר הבאת אותו.
אבל ככה היה לך את העונג, רק לשמוע אותו ברדיו, לא לראיין.
אתה לא רוצה שאני אספר על הפעם השנה שהכרתי אותך בפני השופטת ולנשטיין.
עדיין שאני, אתה יכול לספר כל מה שאתה רוצה, חביבי, אני לא מתבייש בשום...
שם גיליתי לראשונה את מנהיגותך לפני 40 שנה.
הבנתי.
יופי, איזה כיף לכם. הסיבה שאנחנו רוצים לדבר איתך הערב, עורך דין ציון אמיר, היא על הפרשה המטלטלת שנחשפה בעיתון הארץ, הכתב גור מגידו, על כך שעורך דין ישראלי הורשע על פי הודעתו בארצות הברית, בכך שהוא נתן במשך 8 שנים שוחד למי שהיה מפכ"ל המשטרה בישראל, יוחנן דנינו, והמידע הזה הוא עבר כך לפי הפרסום לפרקליט המדינה שי ניצן ולא נפתחה חקירה.
כל זה קרה בדצמבר 2015 ועורך הדין אתה למיטב זיכרוני אתה מכיר אותו, היה חבר בצוות ההגנה שאתה ניהלת במשפטי קצב, נכון? זה אבי לוי.
נכון.
אז קודם כל תגיד למה הוא הסתלק מהארץ ואחר כך תגיד מה אתה יודע על כל הסיפור הזה ומה אתה אומר על זה.
תראה, קודם כל הוא עזב את הארץ כי...
עזוב, כי באמריקה יותר טוב, נכון?
בברוקלין, בברונקס, הרבה יותר נעים לאנשים מסוימים, בייחוד כשנפתחה כאן איזושהי חקירה פלילית שהטרידה את מנוחתו, והוא עזב את הארץ.
אז עכשיו זה לא חשוב. למה הוא היה צריך להודות באמריקה שהוא נתן שוחד? מה זה מעניין את האמריקאים שהוא שיחד את מי ששיחד לפי הטענה?
אם שיחד, אנחנו לא יודעים. לא קובעים מסמרות בעניין.
אגיד כמה דברים. קודם כל הוא עמד להוראת חוק. אתם מכירים את זה, מתן שוחד לעובד ציבור במדינה זרה. זה לא מתן שוחד בתוך ארצות הברית, זה במקומות, הוא הגיש, היה לו איזשהו סכסוך כנראה, והגיש תלונה נגד מי שהיה איתו בקשר באותם ימים, דני גרטלר, דן גרטלר, וסביב החשדות שהיו אז תלויים ועומדים, בהקשרים האלה במדינות מסוימות באפריקה, אמריקאים מאוד נוקשים בעניינים האלה של
כן, הם נוקשים. אם הוא נגיד מתברר שהעדות הזאת של עורך דין אבי לוי שם היא לא נכונה, אז הוא צפוי לסנקציות קשות מצד האמריקאים. אבל בוא נעבור רגע לצד הישראלי. ועכשיו, אני לא רוצה להיכנס לשאלה אם קיבל שוחד ונתן שוחד. שים את הנושא הזה בצד, אנחנו לא יודעים הרי את העובדות בנושא הזה. אבל מגיע חומר כזה למשרד המשפטים, לפרקליט המדינה, מה אמור לקרות?
אז אני אגיד לך, קרה בדיוק מה שאמור לקרות על פי מיטב ידיעתי, ואני אומר את זה בענווה, כי אני יודע, אני חושב שאני יודע פחות או יותר מה קרה שם. הסיפור הזה, כשמתגלגל לידיו של התובע האמריקאי, אותו הסכם שנחתם בינם לבין אבי לוי, ולפיו הוא יספק להם אינפורמציה מסוימת, אם ילכו לקראתו באותם חשדות שהיו נגדו, החומר הזה מגיע לישראל מהאמריקאים, מה-FBI.
כן, ומה קורה אז?
ואז מה רואים שם? שהוא מספר שהוא נתן שוחד לכל מיני פקידים בכירים במערכת האכיפה הישראלית.
יש עוד חוץ מהמפכ"ל שהוא אומר שהוא נתן להם שוחד?
כן. מדובר שם בפקידים בכירים במערכת האכיפה המשפטית. לא אופישל. זאת אומרת, ההנחה היא שהוא מדבר גם על פרקליטים או משהו מעין זה. העניין הזה מגיע לישראל כמובן, שמיד המערכת עושה את מה שמתבקש ממנה, זה להיות משפטי לממשלה, וזה כמובן שי ניצן פרקליט המדינה, והם מחליטים לעשות מעשה. אם זה היה מדובר באיזה אדם אלמוני, חסר משקל ציבורי כזה או אחר, יכול להיות שלא היו עושים כלום. אבל אם דובר בפקיד בכיר כמו מפכ"ל, הם שולחים מיד נציג של משטרת ישראל, לאחר תיאום עם האמריקאים, הם שומעים את גרסתו של אבי לוי שם, ושל גורמים נוספים, ומגיעים למסקנה שמדובר בהבל הבלים, בדבר מופרך לחלוטין, פתקו את הדברים, שקלו אותם, והחליטו, שאין בזה כלום מכלום, והעניין נגנז ונסגר. נקודה סוף.
איך אפשר להגיע למסקנה כזאת כל כך מהר? זאת אומרת, מה? בלי חקירה, הרי לא נפתחה חקירה. עכשיו, יש עורך דין שהעיד והורשע על פי עדותו במתן שוחד. זה לא שמישהו בא איזה הולך בטל ואומר משהו ב...
אז שתי הערות. א', תאר לעצמך שהוא היה אומר שהוא נתן שוחד למשה בסקי המנוח. אז לא היה צריך חקירה יותר מדי עמוקה כדי להגיע למסקנה שהמדובר באיזה פנטזיה לא מופרכת. זה דבר אחד. אז אפשר גם לבדוק ולהגיע למסקנות באופן יחסית מהר מדי. אני יכול להזכיר לכם אפילו שהיה מישהו, מנדהו בשנות לפני 30 שנה אולי, שדיבר על מתן שוחד לשופט בית משפט העליון, המנוח, תיאודור אור, בדיקה מהירה מאוד גילתה שמדובר בכזב, והעניין הזה ירד מסדר.
שמה נדמה לי נפתחה חקירת משטרה, אם אני זוכר, אם אני זוכר, נכון? עכשיו פה, האם המשטרה, השאלה אם כאן, במקרה הזה, הפרקליטות המדינה הורתה, הם פגשו את אבי לוי? זאת אומרת, הם ישבו מולו, הליך של חיקור דין, הרי הם צריכים לעשות את זה בהסכמה של הרשויות האמריקאיות.
אני לא חושב שאני יכול להגיד לך מה אני יודע שנמסר על ידי אבי לוי באותה בדיקה, אבל זה הניח את דעתם של גורמי האכיפה הבכירים ביותר בישראל, שגם הוא כנראה לא עומד מאחורי הדברים האלה.
בקיצור, לפי ניסיונך רב השנים, אתה מוכן להניח שהוא מחר לאמריקאים לוקשים כדי להטיב לא לבוא בידיים ריקות לשולחן המסע ומתן על רמת העונש שלו?
אני אגיד לך יותר מזה, רוני. תשמע, זה הרי בדיחה לא מוצלחת, כי מה קרה שם? אתה חייב להבין את זה. הוא מוסר את מה שמוסר כלפי כל מיני פקידים בכירים. אין איזה תמיכה בתוך ההסכם שנחתם שם לדברים האלה, איזה ראיות מסייעות, איזה הוכחה בכלל.
עוד שאלה אחת, הבנתי.
זה בדעתי, יוחנן דנינו מעולם לא פגש אותו ולא ראה אותו ולא יודע.
בסדר, עדיין יש לי שאלה אחת אליך, בזה אנחנו נסיים. תגיד בבקשה, הוא עמד לדין על אותה עבירה שבה הוא הודע של מתן שוחד? ומה הוא קיבל על זה?
הוא לא קיבל, כנראה, ללא ענישה ממשית, אבל מעניין, זאת שאלה טובה, תן לי עוד חצי שנייה, אני אסביר.
חצי דקה יש לך, תראה כמה אני נדב, לא חצי שנייה.
זה עד חצי המלכות, תן לו.
אז תראה, רוני, אז איך זה יצא החוצה, כל העניין הזה? תראה עד כמה מדובר במשהו, באמת התנהלות מוזרה ומשונה. ההסכם נחתם, אנחנו מדברים על שלהי 2015, לפני 9 שנים בערך, והעניין מסתיים, והוא מקבל, לא יודע, איזושהי ענישה סמלית, או אני לא זוכר, או לא יודע בדיוק מה, וחולפות מספר שנים.
אז למה זה קופץ עכשיו?
בדיוק, לפני מספר שנים, כ-4 שנים, אבי לוי מגיש תביעה, או עתירה לקבל פיצוי מהרשויות האמריקאיות, והוא אומר, מגיע לי כסף, כי מסרתי להם איזושהי אינפורמציה.
כן.
אמרו לו, הוא הגיש את זה בשם בדוי, כדי להישאר אלמוני, ואז בית
טוב,
משפט...
טוב, בקיצור, מה שאתה אומר, עורך דין ציון אמיר, אם אני מסכם בתמצית, אתה אומר, זה הכל שערה בקוס תה, לא היו דברים מעולם, ההבל ורעות רוח.
אורבה פרח.
אורבה פרח, יופי. תודה רבה, ציון. תודה רק רבה, שמח, ציון. אם לא נדבר עד פסח, ופעם הבאה תענה לטלפונים שלי, גם אם דוד לא יכין אותך קודם. תודה רבה לך.
לגמרי.
ביי.
כל טוב.
טוב, עכשיו דוד תגיד שלום לספי עובדיה, חדשות 13.
ערב טוב ספי עובדיה, מה נשמע?
אהלן, שלום רוני ודוד.
אני קורא לך אפי, לא קלטת שאני עושה מה שנקרא דחקה על ביבי?
סליחה? לא.
אמרתי ערב טוב אפי, חשבתי
שתי... אני מסתובבת איתו
במסיבת העיתונאים
נתניהו,
אבל
לא שמעתי את
הדקות. הבנתי, טוב. תגיד, מה? אתה הרי ההורים והתאומים שלי בפוליטיקה.
אל תסחף, אל תסחף.
אני לא נסחף, בסדר, אז רק ההורים.
עוד מי שלא מכיר אותך, יחשוב שאני,
כן. אז רק ההורים, לא התאומים. מה עובר על בני גנץ, תגיד? הוא רוצה להיות חלופה לנתניהו, ואז כשכולם אומרים, גמרנו עם המלחמה, ויוצאים מרפיח, וביבי מזדרז כדי לספק את הבייס, ומודיע, לא רק חוזרים לרפיח, גם יש לי תאריך, מסתבר שגם זה לא נכון. ואז בני גנץ קיים אתמול מסיבת עיתונאים, בקיבוץ שבו הוא גר, ביד מרדכי, והוא מבהיר כי הלחימה מול חמאס תרח זמן, וחופש הפעולה המבצע שלנו בעזה יישאר, יישמר וימומש, וצהל יהיה בכל מקום, נחזור לרפיח, או נחזור לחאן יונס וניכנס לרפיח. מה עובר עליו?
תראה, אתה נוגע פה בשתי נקודות.
בבקשה.
נתחיל עם המהותית, לגבי כן. הפוליטית, תכף נקיים את הדיון אם נכון, היה לו פוליטית לצאת קודם, או
לא שאלתי אותך את זה, שאלתי אותך מה עובר עליו.
אבל לגבי כל יתר הדברים שהוא אמר, לפחות כשאני מדבר עם גורמי מקצוע, שים רגע את נתניהו בצד, שאני מבין שכלפיו אתה מאוד חשדן, לגבי רפיח וכו'. זה גם מה שאני שומע מכל אנשי הדרג המקצועי, רפיח יקרה. וזה יארך הרבה זמן, הכל נכון, זה כמובן עומד בסתירה לאמירה שאנחנו כפסע מניצחון וכו' וכו'. אבל כל הציטוטים שהבאת עכשיו מפיו של בני גנץ, זו לא רק הכוונה, זו גם הנחת העבודה שבאיזשהו אופן זה יקרה. אתה שואל אותי, עד כמה עמוק ניכנס לרפיח, עד כמה נרחבת תהיה הפעולה, האם זה יהיה תוך חודש וחצי או שלושה חודשים או ארבעה חודשים, לא יודע, זו הכוונה כרגע. כך שמבחינת הדיוק של דיוק הכוונות, אני לא חושב שבני גנץ...
אבל נהיית לי פרשן צבאי. נהיית לי פרשן צבאי, הבאתי אותך על פוליטיקה, תגיד לי מה הוא...
בסדר, אבל אלה אמירות שהנחת על השולחן,
אבל אני שאלתי אותך פוליטית, אם הוא לא זורק את הקלפים שיש לו. אז בוא נשאל אותו
שאלה פוליטית. בנושא אחר קצת, בני גנץ עבר, לא עבר, יד מרדכי, נשים את זה רגע בצד. אתמול חוסלו שלושה מהבנים של ישמעיל הנייה, בגלל שהם מחבלים. ולפי הפרסומים, המערכת הפוליטית לא ידע, דרג המדיני לא ידע מראש על התקיפה הזאת. מה היו התגובות לאחר מכן ביחס לתקיפה הזאת? היה, הם אמרו, למה לא התקנו אותנו, או שהיו אמרו, אוקיי, מצוין, חיסלתם בסדר, קדימה, תמשיכו.
זה לא גרם למשבר גדול, שאגב, ממילא יש חשדנות די גדולה לפחות בין ראש הממשלה לדרג המקצועי, אבל זה בהחלט גרם רמות גבה ואיזשהו פוסט מורטום על העניין הזה, כי החבורה הזו, אם אתה תיקח כל אחד מהמחוסלים כשלעצמו, ובמקרה היו לי כמה רגישות עם אנשי ביטחון בכירים ביממה האחרונה, אם אתה תיקח כל אחד כשלעצמו, זה באמת בסדר גמור שראש בקרת האש בפיקוד הרום, בסופו של דבר יהיה אינסטנציה שתספיק כדי להפליל אותם ולהביא לחיסולם. העובדה שמדובר בבנים של תוך כדי מסע ומתן מאוד רגיש לשחרור חטופים, הייתה בהחלט, וטעמי לפחות, צריכה לגרום למי שקיבל את ההחלטה להגדיל קצת ראש ולהבין שדרג מדיני צריך להיות מעורב בקבלת החלטה שכזו.
אתה אומר שמי שזיהה אותם ומי שהפליל אותם ומי שאמר לראות בהם ידע שהם ילדי עניה?
אם לא היו קוראים להם עניה, א' נקרא שזה לשמם. אם לא היו קוראים להם עניה, אז לא הייתה שום בעיה. לכאורה ברמה היבשה, אין גם שום בעיה באמת לחסל אותם, כי אני לא חושב שזה שהוא נועל כתוב, שאומר אם מדובר בבני משפחה,
כן, אין חסינו.
אתה צריך זה, אבל צריך להגדיל, לדעתי לפחות, זו דעתי הצנועה, צריך היה להגדיל פה ראש. ברמה היבשה, לא הייתה שם פה שום חריגה משום נועל.
שום דבר אחר, אוקיי. בואו נדבר לדבר על נושא הגיוס של החרדים, יש איזה התפתחויות שם היום, היועצת המשפטית לממשלה אומרת למזכיר הממשלה, של מערכת הביטחון לפעול לגיוס תלמידי הישיבות באופן מיידי. ושר הפנים משה ארבל משעס אומר שצריך לעשות מהלך אמיתי של חשבון נפש בציבור החרדי, וצריך להפנים שאין אפשרות מוסרית שלא להתגייס, אם אני מבין, אני לא מדייק במילה, על המילה, את מה שהוא אמר, אבל זה...
כן.
אז יש שם שינוי? משהו שם באמת זז?
יש דיאלוג בין... שנעשה תחת שר הביטחון, חסות של שר הביטחון, מעורבים בו, בכירים בקואליציה, ואנשי בני גנץ, ונציגות של המפלגות, וזה מתקיים, כלומר יש שיח, יש גם פגישות, אם אני צריך להעריך, האם אנחנו נראה הסכמה פוליטית מפתיעה שתשמוט את הלסתות של כולנו, אני לא חושב שזה יקרה, ולא יקרה גם בגלל המנדט המצומצם של החרדים להגיע להסכמה פורצת דרך, וגם אני לא רואה מוטיבציה.
אז נגיד העמדה של שר הפנים משה ארבל, עד כמה היא משקפת באמת את העמדה של ש"ס או של הציבור החרדי או של מנהיגי הציבור החרדי?
אני יודעים שלהגיד הציבור החרדי זה לא מקשה אחת, גם כשאתה מדבר על הציבור הש"ס יש בתוכו הרבה יותר מניואנסים יש את האנשים שמגדירים את עצמם כשעסניקים, כי יש להם בני משפחה שהם תלמידי כולל, והם אנשים מאוד מסורתיים, אולי אפילו הגיעו מתוך העולם החרדי, אבל
אני אציע לך, אני אציע לך ספית הגרסה הבאה. הבנתי השבוע שסאס הפכה ליותר מה שנקרא דקדקנית בעניין הזה אפילו מאגודה ויהדות התורה, אתה מבין? אבל משה ארבל הרי הוא אוף עצמאי, הוא הבין שאם הוא רוצה להיות שר פנים טוב, אז הוא לא יקבל עוד קדנציה, הוא לא יכול לשמע לכל ההוראות של מועצת החכמים של שס, ולהנהגת שס ההיסטורית, והוא עושה, והוא מוציא לכולם את העיניים בזה שהוא השר אולי הכי טוב בממשלה, לא רק מבין שרי שס, מבין כולם, הוא קבל את הציונים הכי גבוהים, אבל הוא יודע שאין לו עוד קדנציה, אז גם עכשיו הוא אומר את הדבר הנכון, צריכים לעשות חשבון נפש.
אני חותם לגמרי על הסיכום הזה שלך, אבל זה היה כך מלכתחילה.
נכון.
אולי זאת הסיבה, אגב, שבשס כנראה אין לו אופק פוליטי בקדנציה.
ברור.
זה כנראה לא מה שעניין אותו.
ברור.
הוא אמר, אני הולך להיות שר טוב.
יופי.
ולהגיד מה שבא לי, אז אנחנו נהננו ממנו.
וככה צריך להיות כל אחד. הלוואי שכולם יהיו כאלה, שלא יעשו חשבון למה הולך לקרות הלאה בהמשך החיים הפוליטיים שלי, ולעשות את הנכון. ספי, תודה רבה. כמו תמיד, אנחנו מחכימים ממך.
תודה רבה, ספי.
מה עכשיו, עכשיו, מה אנחנו עושים? מה? החבר'ה בקונטרול רוצים פרנסה, אז אנחנו, כן, מגיע להם, תשמע, אנחנו פה מתנדבים, הם עובדים בכסף, צריך להביא להם כמה פפיליקוס הביתה. אנחנו נעשה דיווחי תנועה ומיד אחר כך נצא להתפרנס, אל תלכו לשום מקום, יש לנו פצצות חזקות מאוד בקנה, תשארו איתנו. דוד, תגיד שלום לאלון פינקס, לשעבר שגריר ישראל בניו יורק, גם אם קוראים לו הקונסול הכללי.
שגריר ישראל בניו יורק. כן. ערב טוב, אלון פינקס, לשעבר שגריר ישראל בניו יורק, שקרוי גם הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק.
זה השם הפורמלי, אבל זה מקביל לשגריר ישראל בניו יורק. הקונסול הכללי.
תכף תגידו שנגמר הזמן
ותודו לי. תודה רבה לך, באמת, היית לנו...
היום... אין קונס, יש עוד לא מונה...
זהו, אין כלום.
אין הרבה זמן כבר אין קונס בניו יורק.
מונה, בוודאי שמונה.
אבל הוא עוד לא נכנס, הוא כבר נכנס לתפקיד?
לא שידוע לי.
טוב, תשמע, אם אנחנו מבולבלים בקשר למה קורה בינינו ובין אמריקה, חברים, לא חברים, שונים, אוהבים, אוהבים, שונים, אלון זה איש שיעשה לנו סדר, תגיד. מישהו קודם כבר שיגע ככה את ביידן, הרי הוא איש בסך הכל די מאופק.
לא. תראה, הרוסים בנושא אוקראינה, אבל רוסיה איננה בעלת ברית אמריקאית.
נכון.
אנחנו, תראה, האמת היא כזאת, אם אתה תוחם או ממסגר את הדיון במי שיגע את האמריקאים, או מי שיגע את ביידן, כפי שאמרת, אז אנחנו משגעים, ליתר דיוק, מר נתניהו משגע את ביידן כבר הרבה מאוד שנים, זה לא חדש. חשבתי
שזה החמאס משגע את האמריקאים, מה זה? זה מאשימים את הקורבן?
החמאס זה דבר מתואב לדעת האמריקאים מימים ימימה, גם לדעתנו כמובן. לא זה העניין, כי...
אבל לאן זה הולך, תגיד? שמע, כל יום שומעים דברים יותר ויותר מוזרים, ועדיין יש אהבה מהסוג שהם אומרים לאיראני, הוא לא אומר את זה דונט, כמו שהוא אמר לפני חצי שנה, שהוא עזר את כל העולם ואשתו, אל תתעסקו עם ישראל, אבל הוא עדיין אומר להם, חברים, אתם מתעסקים עם ישראל, אנחנו all in.
כן, גם הדונט, רוני, היה בשם ארצות הברית. הדונט היה אל תתעסקו איתנו, לא עם ישראל.
נכון.
עכשיו אתה צודק שעכשיו הוא קושר בין השניים ומייצר זיקה ואומר, אם תתקפו את ישראל, יש לכם עסק איתנו. אני כמובן לא מצטט מילה במילה. תראה, אם אנחנו מסתכלים על סך כל הסיוע הדיפלומטי-מדיני, אבל גם החומרי, צבאי וכספי, שארצות הברית העניקה לישראל מאז השבעה באוקטובר...
חסר תקדים.
זה חסר תקדים, ואני אגיד לך, זה אפילו בלי להיכנס לסוגיות החקיקתיות ופרוצדורליות ובירוקרטיות, חלק גדול מזה בכלל לא אושר בידי הקונגרס.
וזה הלך מהר, אני זוכר עוד, אתם ילדים, אתם לא זוכרים, את מלחמת יום הכיפורים, אז מצבנו היה פי עשר יותר גרוע מבחינת הזיקה לארצות הברית, ואז זה לקח להם זמן, והם ישבו, וזה, אז מה קרה?
אז תסבירו, אז מה הבעיה? אז אם המעשים הם באמריקאים פועלים כידידת אמת הכי טובה של ישראל, ובדיבורים יש להם, הם אומרים קצת דברים מסביב, מאחרים, אולי בגלל האילוצים של בחירות שיש להם בפתח, זה כזה נורא? או שזה מצביע על משהו עמוק יותר?
קודם כל זה לא אילוצים של בחירות. ביידן באמת, באמת לא אוהב ולא מעריך במיוחד את מר נתניהו. זה לא אילוצי בחירות. נכון שיש לזה מימד פוליטי. עכשיו, רוני צדקת ב-100% כשאמרת ב-73, אם כי חייבים להאמר להגנת האמריקאים, שב-73 החלק גדול מהעיכוב היה בגלל שאף מדינה אירופית מלבד פורטוגל לא נתנה למטוסי הגלקסי הגדולים, אם אתם זוכרים, אותם נוחתים בנטבג, בלוד, לא היה אז נטבג. תראה, שניכם צודקים, כי דוד צודק בזה שאוקיי, אז יש ביקורת ויש מוזיקה לא נעימה ויש סלידה מההתנהגות של מר נתניהו, אבל מסד היחסים הוא יציב, וזה נכון. אבל כשבוחנים את זה מעבר לסיוע של השבעה באוקטובר, אלא על המעמד של ישראל בארצות הברית, יש שחיקה משמעותית מאוד, בעיקר בקרב צעירים, וצעירים זה לא רק בני 17 וחצי, צעירים זה 17 וחצי עד 45, כלומר, מבחינת הקטגוריה של בחינת סקרים ומחקרים.
למיטב הבנתי, שומר יותר מ-45, וגם ננסי פלוסי יותר מ-45,
כן, זה
או שאני
נכון,
טועה.
לא, אתה הרי מכיר את שניהם ופגשת נכון. את שניהם, לא, וכמובן שאתה לא טועה. כן, אבל אצלם זה פוליטיקה.
תגיד, אתה חושב...
סליחה?
אפשר, אתה חושב, את דעת הקהל האמריקאית, אפשר שם עוד לעשות שינוי?
לא.
לא, ככה לא?
התשובה היא לא, אני אגיד, התשובה היא don't.
לא, פה אני מוכרח לציין, דוד צחק כשאמרתי שאתה שגריר ישראל בניו יורק, התפקיד של השגריר, הוא יושב במרכזי כל העיתונות, הקונסול הכללי בניו יורק.
איך למעלה משנה אין קונסול בניו יורק?
היא הנותנת. הוא זה ששולט, כל המערכות הכי גדולות בעולם יושבות בניו יורק.
אז איך למעלה משנה אין קונסול בניו יורק?
תן לנו פתרונות.
זהו, תגיד משהו חיובי, משהו לאיך עושים משהו קונסטרוקטיבי קדימה, תן כמה עצות.
שאלת... אין לי עצות, כי כדי לתת עצה נכונה מבחינת יחסי ציבור, או מה שקרוי בעגה מקצועית דיפלומטיה רכה, או מה שקרוי בפי הציונים כמונו הסברה, צריכה להיות מדיניות. ואין מדיניות. כשאין מדיניות, או כשהמדיניות הפוכה לדעת קהל עולמית, גם אם היא צודקת, אתה לא יכול לאזן בין התמונות שעולות מעזה, לעובדה שאין לך תוכנית ליום שאחרי, כי... מר נתניהו נמנע מתוכנית כזו, משיקוליו שלו. הוא אפילו לא נכנס לדיון עם האמריקאים כדי להגיד להם, תראו, אני לא אוהב את מה שאתם אומרים. אתם מדברים על מדינה פלסטינית, כאילו זה בר התכנות. לא, הוא פשוט לא שיתף פעולה. לא שיתף פעולה, הביא לנסיגה בדעת הקהל, כי הייתה חשופה רק לתמונות שיוצאות מעזה. ושבועיים, שלושה, מקסימום ארבעה, אחרי זוועת השבעה באוקטובר, כל מה ששקע, אבק ששקע, התמונות ששקעו היו של מה קורה בעזה, לא מה קרה לנו בשבעה באוקטובר.
שמע, אני מקבל מחברים בארצות הברית ומקנדה, על בסיס יומי, באמת, אוהבי ישראל גדולים, לא מדבר רק על יהודים, גם גויים שקשרתי איתם קשרים, איך אתם נראים, מה אתם עושים, איך יכול להיות שאתם משמידים את הערך... של... עזוב, אני... עזוב, שחרר אותי עכשיו מפוליטיקה, אני לא תוקף אותך בגלל שאתה אוהב את השלטון ואני לא אוהב אותו. הם פשוט לא מבינים...
איך אתה יודע אם אלון אוהב את השלטון או לא?
אלון, אני יודע, תשמע, אלון הוא סיביל סרוונט, הוא דיפלומט, אתה מבין? הוא לא יבוא לרדיו, איתי בבית, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. ברדיו הוא שגריר.
דוד, אני לא נכנס לחלק אוהב את השלטון, לא אוהב את השלטון. רוני, אלא... את הבעיה מספר אחת, יש פה השמדת ערך עצמית, היה לך דימוי X, היה לך יוקרה X, היה לך, חשבו עליך דברים מסוג X, ואתה באבחה אחת, לא מהשבעה באוקטובר, זה מתחיל עוד קודם, למה שאתם חברים קוראים
לא גם זה עוד הרבה קודם הפסדנו את הקמפוסים עזוב אלון זה לא הזמן עכשיו אני צריך לבקש לך לסיים למרות שרציתי לסיים 20 שניות אחרי שהתחלנו הצלחת למשור אותי בלשון ואנחנו כבר מדברים 8 דקות ועוד רגע יפטרו אותי חג שמח אלון פינקס תודה רבה פרסומות, נכון, עוד פעם מתפרנסים. חזרנו,
ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על נושא שמעצבן אנשים במשך החודשים האחרונים. נמצא איתנו על הקו פרופסור אדם שינאר, מרצה למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב, אדם.
שלום, פרופסור, שלום.
ואתה, תחום המומחיות שלך, אתה עוסק בחופש הביטוי. ואנחנו רוצים לדבר על חופש הביטוי של אנשי אקדמיה, כי כל שבוע יש איזה כוכב תורן מהאקדמיה שאומר משהו שמאוד מרגיז אנשים, ואז אומרים מה צריך להשאות אותו, ואז אומרים מה פתאום אי אפשר, ויש לו חופש ביטוי מוחלט ואבסולוטי, ואיך אפשר לפגוע בחופש האקדמי. אז תסביר לנו רגע, למה צריך לדכא את רגשות הכעס שנגד כל מיני התבטאויות כאלה, ולהגיד, לא, זה בסדר, צריך לתת לו לדבר.
אז קודם כל אני חושב שצריך לדכא את רגשות הכעס, לא קשר להיותו של אדם איש אקדמיה. כלומר, יש הרבה דברים שמעצבנים אותנו, שאנשים אחרים אומרים, אבל לא כל דבר שמעצבן אותנו זה עילה לפטר אדם אחר, בין אם הוא עובד בחברת טלפונים ובין אם הוא פרופסור באוניברסיטה. עכשיו, באופן כללי, לאקדמיים יש דבר שנקרא חופש אקדמי, שיש מחלוקת, אלך בדיוק להבין אותו, אבל אחד מהדרכים להבין אותו, זאת אומרת שכשהאקדמיים מדברים במסגרת תפקידם האקדמי, למשל בהרצאות או במחקר שלהם, אז הם צריכים לקבל חופש מפני התנכלות, משום ש... אם יתנקלו להם, אז לא נוכל לפתח מדע באופן חופשי, שהוא חופשי מלחצים, ושל השלטון, או של גופים מסחריים.
לא יהיה לנו קופרניקוס מודרני, אבל האם פוסט בפייסבוק שמביע עמדה שהיא פוליטית, או עשוי גם להתפרש כתומך בארגון טרור, האם זה גם חוסה תחת החופש הביטוי האקדמי?
כן, אז באמת תמיד זו שאלה מה בדיוק נאמר. אז קודם כל, הפוסט בפייסבוק הוא בדרך כלל אנחנו מבינים את זה כפוסט פרטי. כלומר, זה לא נאמר במסגרת יחסי העבודה, זה לא נאמר לסגל, זה לא נאמר לסטודנטים, זה לא נאמר באוניברסיטה. וחופש הביטוי שיש לדוקטור עולת מטר בהקשר הזה, הוא דומה לכל חופש הביטוי שיש למישהו אחר. עכשיו, שוב, אני לא חושב שיש בדברים האלה, שאני יכול להגיד, זה מקומם, זה מעצבן, זה מרתיח.
בוא, תרשי לי פרופסור, אני מבקש לחוז את השור בקרנב. דוקטור ענת מטר, מרצה בחירה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, נפרדה אתמול וספדה למחבל ווליד דקה, אחד מרוצחי החייל משה תמם לפני 40 שנה. נכון. יש שלום, חבר יקר והוא, והיית ותהיה מקור השראה אינסופי, הלב עם המשפחה הזה אני יודע מקבל, ועם העם הפלסטיני כולו, דווקא היום, שיבד היום את אחד מבניו המעולים ביותר, אינטלקטואל, חבר, אציל נפש, הכל על רוצח מתואב. שאני לא רוצה לפרט עוד פעם באיזה נסיבות נרצח משה תמם, נכון, לפני 40 שנה, אבל אמא של משה תמם, אם היא חיה או אחות שלו, לא יכולות לשכוח. זה חופש אקדמי?
אז אני חושב שזה חופש ביטוי, זה לא קשור לחופש אקדמי. קודם כל, אני חושב שאף אחד לא צריך לשכוח באיזה נסיבות נרצח משה תמם, כמובן ללא כל קשר, ואני גם לא בא ספציפית להגן על הדברים של ענת מטר, אני חייב לציין שאני גם לא מכיר אותה אישית.
אף אחד מאיתנו לא מכיר אותה אישית, הכל אנחנו עושים בשם האקדמיה, אנחנו מבררים את המונח.
אבל אני כן קראתי את הדברים שהיא כתבה, והיא גם השלימה את זה, היא כתבה מאמר היום, שהתפרסם היום באתר שיחה מקומית, ולפי המאמר הזה בעצם היא קשרה קשר עם אותו ווליד דקה שנים רבות לאחר שהוא כבר נמצא בכלא, לאחר שהוא כבר בעצם ביקש לעזוב את חזית העממית, ולאחר שהוא הצטרף לבלט, והטיף נגד אלימות, וחזר בו, והצטער, וכו' וכו', והיה להם קשר.
טוב, אז אנחנו מאוד מודים לך, זמננו תם, נרחיב פעם הבאה בשאלה האקדמית של חופש הביטוי, ונפנה לך, תודה רבה לך,
מאוד חשוב חופש הביטוי, כי אחרת איך נוכל
להתבטא בצורה חופשית. כן, אבל אתה יודע, תמיד ההבדל בין חופש ביטוי לחופש שיסוי ולהפקרות הביטוי, הבדל דק מאוד.
נכון.
בדרך כלל, אתם אומרים את זה מצד ימין, על מה שאומרים השמאלנים.
מה עכשיו אתם?
אורחים ומפיקים, יואב כהן, אנחנו נפרדים בידידות, ושני רומן אוכל, שידור סתיו קורנס. מה עוד היה לנו? דיגיטל, ירון זאב, אליעזר בן יהודה, ג'קסון, ואחרינו ספורט, קופמן ושרף. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.